הגענו לדף סמך ג' עמוד ב', כחמש שורות מלמטה. סיימנו את הדף הקודם ביחס לאיסור להקריב קורבן פסח, שאדם שהשוחט או הזורק או אחד מבני החבורה יש להם חמץ, לא תשחט על חמץ דם זבחי. והבאנו ברייתא שמסייעת לדבר הפאפה, שמי שמולק, הכהן שמולק את חטאת העוף ב-14 בניסן, למרות שיש לו חמץ, הוא לא עובר בלא כלום. כלומר, הוא לא עובר על איסור שלא תשחט על חמץ דם זבחי. עכשיו הגמרא מביאה סתירה כביכול מהברייתא. ומיני, השוחט את הפסח על החמץ עובר בלא תעשה, תודה תנא קמא, רבי דא אומר אף התמיד, כפי שראינו במשנה שלנו, אמרו לו, לא אמרו אלה בפסח בלבד. אי מתי, מתי הוא עובר בלא תעשה? בזמן שיש לשוחט, או לזורק, או לאחד מבני החבורה. היה לאחד בסוף העולם, אין זקוק לו. וגם זה ראינו בברייתא. ואחד השוחט, ואחד הזורק, ואחד המולק, ואחד המזה חיה. פה רואים מפורש שגם גם הכהן שמולק את חטאת העוף של מחוסר כיפורים, או מזה מדמו, כן חייב. לא כפי שראינו, אין עובר בלו כלום. אבל הקומץ את המנחה, מי שקומץ את המנחה בתוך המועד, בתוך פסח שיש לו חמץ, אין עובר בלו תעשה. כי קמיצה ודאי לא נחשבת כשחיטה, ולא בכלל לא תשחט על חמץ דם זבחי. המקטיר את האמורים, מי שמקטיר את האמורים, אין עובר בלו תעשה. גם פה יש סתירה, כי ראינו בברייתא לפני כן שיש גזרה שווה, או יש סמיכות הפסוקים, דורשים סמיכות הפסוקים, ולא ילין בבוקר זה וחג הפסח. ללא תשחט על חמץ דם זבחי, כהן שמקטיר את החלב עובר בלא תעשה, כי הואיל וישנו בכלל הלנת אמורים, ואילו כאן אנחנו רואים שמקטיר את האמורים לא עובר בלא תעשה. אז אומרת הגמרא, קשה מליקה מליקה, קשה הקטרה הקטרה, יש פה גם קושיה ממליקה למליקה, וגם קושיה מהקטרת האמורים להקטרת האמורים. אומרת הגמרא, לפי שיטתך, הרי גופה פרייתא קשה, לא תעמך, תיק שלך היא גופה. תקטני, לא אמרו אלה בפסח בלבד, כתוב, לא אמרו אלה בפסח בלבד, כלומר, בשאר קורבנות הוא לא חייב אם הוא שחט כשיש לו חמץ. ואחד אותם אחרי זה מפורש כתוב, אחד השוחט, אחד הזורק, אחד המולק, אפילו מולק חטאת העוף, ואחד המזה הוא חייב. אז משהו שהוא כן חייב לשאר קורבנות. הברית עצמה קשה. אלא באמת הווה רבי שמעוני. באמת שתי הברית יותר מרבי שמעון. רבי שמעון הוא זה שפותר במשנה שלנו בשאר קורבנות בערב פסח, ב-14, הוא מחייב על שאר קורבנות אם יש לו חמץ בתוך המועד, בתוך פסח. וזה בדיוק יישוב הקושיה. מליקה, מליקה לוקה שיהיה כאן ב-14. כאן בחולו של מועד, וידי וידי רבי שמעוני. מניקה כאן הכוונה ברית הראשונה ב-14, כפי שאומרת הברית המפורש, ובזמן זה רפי רבי שמעון עובר רק על הפסח ולא על שאר קורבנות, ולכן מי שהכהן שמולק את קורבן העוף ב-14 אז הוא פטור, אבל בסיפה שכתוב המולק חייב, זה הכוונה בחולו של מועד, שאז חייבים על שאר קורבנות, ושניהם רבי שמעון. לגבי הקטרה, הקטרה אומרת, כמו הנמי לא קשה, זה גם לא קשה. תנאי, זה מחלוקת תנאים, מה דעת רבי שמעון בעניין זה? דיק את המקיש הקטרה לשחיטה, יש שמקישים הקטרה לשחיטה, שגם המקטיר על החמץ הוא חייב, ויק למען דלא מקיש, יש אומרים שלא מקישים, ושמקטיר על החמץ פטור. עוד ראינו במשלת עד רבי יהודה, רבי יהודה אומר אף התמיד וכו', מה איתם עד רבי יהודה, למה דווקא, למה לפי רבי יהודה מי ששוחט את התמיד של בין ארבעים על החמץ חייב בערב פסח? אמר לך זבחי, כתוב זבחי, לא תזבח על חמץ דם זבחי, זבחי זבח המיוחד לי. ומעני הוא תמיד, מה זה הזבח המיוחד לי, כלומר להשם? תמיד, קורבן התמיד. כפי שכתוב קורבני לחמי, המיוחד לי. זה לא נאמר בשאר קורבנות, ולכן זה נרמור שגם עוברים על מי שמקטיר, כהן שמקטיר את קורבן התמיד שבין ארבעים, על החמץ גם הוא חייב. עכשיו הגמרא דנה בדעת רבי שמעון. רבי שמעון אומר, הפסח בא בארסה, חייב, שאל לקורא זבחים, פטור, ובמועד הוא דווקא חייב. מה הייתה עמד רבי שמעון? תכתיב, זבחי, זבחי, כתוב שני פסוקים. לא תזבח על חמץ דם זבחי ולא תשחט על חמץ דם זבחי. תראי זימני. אז קרי בי זבח זבחה. אפשר לקחת היוד ממקום אחד ולשים אותו במקום אחר, ואז לקרוא כביכול, יש פה דרשה, זבח במקום אחד, בלי היוד, במקום אחר עם שני יודים. זבחי, משון רבים, לשאר זבחים. למה הלכת הפלגינו רחמנא מהדד? לשם מה יש פה חלוקה פסוקים ולא כתב זבחי? למה לא כתב זבחי? פסוק אחד עם זבחי. למימר. הוא רצו לומר כך, וזו הדרשה של רבי שמעון. בזמן דיקה זבח, בזמן שיש קורבן פסח, כלומר ב-14 בערב פסח, לא מחייב הזבחי. באמת לא חייבים על שחיטת שער הזבחים, שער הקורבנות על החמץ, אם יש לו חמץ. ובזמן דלקה זבח, שאינו קורבן פסח, כלומר בתוך מועד של פסח, אז מחייב הזבחי. אז הוא חייב דווקא על שער קורבנות, זו הדרשה של רבי שמעון, ולכן הוא למד את שיטתו. למד עוד בדעת רבי שמעון בסיום המשנה, ובמועד, אם הוא שחט את הפסח על החמץ, לשמו פטור, בתוך המועד, אבל אם שלא לשמו חייב, אומרת גם אתה עמדה שלא לשמו, אז תם הפטור. כל זה בגלל שהוא שוחט במועד, הוא חייב, כי הוא שחט הפסח בפירוש שלא לשמו, כלומר לשם שלמים. אבל הוא אומר סתם, הוא סתם שחט הפסח במועד, בלי כוונה מסוימת לשם מה הוא שוחט, פטור. למה? כי עדיין לכאורה השם פסח עליו. הוא פסח שלא בזמנו, הוא פסול. וזה שחיטה שנערויה, אומרת גמר מהי. למה? פסח ושאר ימות השנה, הרי פסח ושאר ימות השנה, שכלומר הוא לא 14 בניסן, זה נחשב שלמים, שלמים אבי. שמע מנעים, אנחנו נלמוד מכאן, שפסח בשאר ימות השנה, בי עקירה, אם צריך ללמוד מכאן, שבשאר ימות השנה, צריך עקירה מפורשת, כל זמן שהוא לא עקר לנו שם פסח בפירוש, אז זה לא נעשה שלמים? למדנו, שאר ימות השנה נעשה שלמים. אולי צריך פה עקירה מפורשת, הוא נשאר פסח בלי עקירה מפורשת. אז אמר רבי יחיא בגנדה, נזרקה מפי חבורה, ואמרו כך, כגון, שהיו בעלים תמי אמת, ונדחים לפסח שני, סתם יש שום פסח קי. באמת מדובר פה על מקרה מיוחד במשנה, באמת לא צריך עקירה מפורשת. אבל רק במקרה מסוים צריך עקירה מפורשת. מה המקרה? הבעלים היו תמי אמת, ונדחו לפסח שני. אז באמת, סתם הקורבן הזה עומד לפסח. כי פשוט, בלי עקירה מפורשת, עומד לעשות פסח שני. אבל כשאין פה פסח שני, לא עומד לעשות פסח שני, אז באמת לא צריך עקירה מפורשת, ונחשב שלמים ולא פסח. עכשיו המשנה מפורשת וארוכה שמפרטת את סדר הרכבת הפסח. הפסח נשחט בשלוש כיתות, כלומר שלוש קבוצות, זו אחר זו, שנאמר ושחטו אותו כל קהל, עדת ישראל, קהל ועדה וישראל, זה שלוש כיתות. נכנסה הכת הראשונה, נתמלה העזרה, נעלו דלתות העזרה, תקו, הריעו ותקו, תקו בחצוצרות. הכהנים עומדים שורות שורות לאורך העזרה, ובידיהם בזרחי כסף, בזרחי זהב, זה כפות גדולות של כסף או זהב, מקבלים את הדם וזורקים אותו על המזבח, שורה שכולה כסף כסף, שורה שכולה זהב זהב, וגמרא תסביר למה, לא היו מעורבים, ולא היו לבזריחים שוליים, לא היה תחתית שטוחה לבזריחים, מדוע שמה יניחו ויקרש אדם, לא רצו שהכהנים ישימו אותם, ישכחו וישימו אותם על הארץ, ואם יכולו לניח על הארץ, אז יקרש אדם, ואז לא יהיה, אי אפשר יהיה כבר לזרוק את הדם של הקורבן הזה, לכן עשו, לא עשו תחתית שטוחה, אלא היו חדים מנמטה, כדי שאי אפשר להמיל אותם על הרצפה. שחט ישראל, הרי שחיטה כשרה בזר, אם הישראל רוצה יכול לשחוט, וקיבל הכהן צריך לקבל את הדם בבזח, נותן את הבזח לחברו, ככה בשורה, וחברו לחברו, מקבל את המלא, הוא מחזיר את הריקן, שורה אחת הבזח המלא, שורה אחרת בזח הריקן, כהן, או לא שורה אחרת, בעצם יד אחרת, יד אחרת המלא, יד אחרת הריקן, כהן הקרוב אצל המזבח זורק, כל מי שהכהן שקרוב למזבח זורק את הדם שבבזח, זריקה אחת כנגד היסוד. יצתה קט ראשונה ונכנסה קט שנייה. קבוצה שנייה נכנסה, יצאה שנייה, נכנסה שלישית, כי מעשה ראשונה כך מעשה השנייה והשלישית, הכל כפי שראינו. קראו תהלל, כשתקעו בחצוצרות והתחילו לשחוט, אז היו מקריאים, היו מתחילים לקרוא תהלל. בפשטות הלוויים קראו תהלל, יש מסבירים והסבירים אחרים. אם גמרו, אם סיימו לקרוא תהלל, ועדיין חלק מהציבור היו שוחטים, כי היו הרבה פסחים, אז שנו, קראו שוב את תהלל. ואם שנו שילשו, ואם עדיין לא השלימו לשחוט את כל הפסחים, שילשו, קראו שוב את פעם שלישית תהלל. אף על פי שלא שילשו ממהם, באמת לא קרה אף פעם שהיו צריכים לשלש. למה? בגלל שבסופו של דבר הכהנים היו מרובים ומהירים במלאכתם, והיו מסיימים את הפסחים בזמן. רבי דומה מימיהם של קט שלישית לא הגיעו להאתי כי ישמע, אפילו בפעם הראשונה, מפני שהעמה מועטין, בכלל רוב הציבור לא היו בקט השלישית, רוב הציבור הזדרזו לשחוט את פסחיהם כבר בשתי קטות הראשונות, לכן בכלל לא הגיעו להאתי כי ישמע בהלל בפעם הראשונה בקט השלישית, כי קט השלישית הייתה קטנה. כמעשהו בחול, כך מעשהו בשבת, כפי סדר עשיית הפסח ומות החול, כך עושים כשערב פסח נופל בשבת. אלא שכהנים מדיחים את העזרה שלא בצון חכמים, כהנים היו מדיחים את העזרה שלא כפי הדרכת חכמים, ונראה את זה יותר בגמרה. רבי דו אומר, כי היה הרבה דם של הפסח על הרצפה, לכן רצו להדיח את הרצפה. רבי דו אומר, אחרי שגמרו לשחוט ולהקריב את כל הפסחים, כוס היה ממלא מדם התערובת, הכהן היה לוקח כוס מתערובת מהדם שמוטל על הרצפה, שמעורב בו דם של כל הפסחים, וזרקו זריקה אחת על גבי המזבח, ולא הודו לו חכמים, גם בזה נראה בגמרא. כיצד תולים ומפשיטים? צריך לתלות את הבהמות השחוטות ולפשיט את האור. איך היו עושים את זה? ונקליות של ברזל, ובים של ברזל היו קבועים בקטלים ובעמודים שבהם תולים ומפשיטים. כל מי שאין לו מקום לתלות ולפשיט, אם אין לו מקום, אז מקלות דקים וחלקים היו שם, ומניח על כתפו ועל כתב חברו, היו לוקחים מקלות, כל אחד לשם עם חברו, ותולה. הוא מפשיט, וכך הוא מפשיט את האור הבהמה. רבי עזר אומר, בעשר, אם ערב פסח חל להיות בשבת, ולא יכולים בגלל זה להכין את המקלות כמו שצריך, לקלף את המקלות, להכין אותם כמו שצריך, אז מניח ידו על כתף חברו, ויד חברו על כתפו, עושה את זה עם הידיים. ככה הוא פושט את ידיו על כתף חברו, על הכתפיים של חברו, וככה תולה ומפשיט. קראו והוציאו את אמוריו, קראת בעל הקורבן קראת בטן הפסח, הוציא את אמוריו, נתנם במגיס, בקערה של כלי השרת, וקטירן על גבי המזבח. ما משמע מכאן שכאילו בעל הקורבן מקטיר למזבח, מקטיר את האימורים, וזה לכאורה כהן צריך לעשות את זה, והגמרא תעיר על זה. יצאה כת ראשונה, אחרי שנשלמה שחיטת הפסחים וישבה לה בהר הבית. פה מבואר מה קורה כשאחרי הקבעה בערב פסח שחל להיות בשבת. לא יכולנו היה להוליך את פסחיהם לבתיהם ולצטות מבעוד יום. הצליעה, כמו שאמרנו, לא דוחה את השבת. ולכן, אחרי כת ראשונה יצאה, ישבה לה בהר הבית, שנייה אחרי שהם סיימו אז בחיל, בשטח שלפני עזרת נשים, והשלישית במקומה עומדת, נשארת בעזרה, חשיכה אחרי שחשיך היום, יצאה השבת, יצאו וצלו את פסחיהן, כי כמו שאמרנו, הצליעה לא דוחה את השבת. אומרת הגמרא, אמר בי יצחק, אין הפסח נשחט אל בשלוש כתות של 30-30 בני אדם. כלומר, צריך שבכל כת, כל שלושת הכתות, בכל אחד מהם יהיה לפחות 30 אנשים. מה איתה מה? דרשו קהל ודה וישראל. מספקלן היא בבת אחד, אם כוונת הכתוב שיהיו שם בשחיטת הפסח קהל ודה וישראל ביחד, 30 איש לפחות, היא בזה אחרי זה, או הכוונה שלוש כתות של 10 אנשים. יש פה ספק. כאילו כך, לכן בעינן, שלוש כתות, צריך גם שלוש כתות של 30-30 בן אדם, עושים חומה לשני הצדים, גם שלוש כתות, וגם שכל כת יהיה לפחות 30 בן אדם. היא בבת אחת העיקה, אם הכוונה בבת אחת, יש. היא בזה אחר זה העיקה. היא כך, ב-50 נעמי סגה, באמת, גם ה-50 יש מספיק. תהיה לי קלטין ועבדי, הכת הראשונה ייכנסו 30, אי לעשרה, אחרי זה, אי לעשרה ונפקי עשרה, ייכנסו 10 חדשים וייצאו רק 10, וכך יהיה גם 30 בכת השנייה. ושוב, אי לעשרה ונפקי עשרה, נכנסים 10 נוספים ויוצאים 10, וככה יהיה בכת השלישית גם 30 אנשים. עוד למדנו במשנה, נכנסה כת ראשונה, התמלה עזרה, למדנו נעלו דלתות העזרה. איתמר, יש פה מחלוקת. הבאי אמר, ננעלו תנן, שונים במשנה ננעלו. אחרי שהתמלה עזרה, הדלתות היו ננעלות מלאים בדרך נס. ורב אמר, נועלים תנן. אנשים היו נועלים את הבידיים, כלומר הכהנים. מהי ביניים, מה ההבדל? איקה ביניים למסמך הניסה, שמחלוקת, האם לסמוך על הנס? הבאי אמר, ננעלו תנן, כמה דאי לומעלו וסמכי הניסה. הבאי אומר, תשמע, סומכים על הנס, כל זמן שלא ננעלו, כאן יש אפשר להכניס עוד אנשים, לא חוששים שמה אנשים ירמסו, ירמסו וכדומה. סומכים על הנס שהדלתות ינעלנה, הדלתות ינעלו בזמן הראוי. ורב אמר, נועלים תנן. נועלים אותן באופן שמספיק בצורה מסודרת. לא סומכים על הנס, לא סומכים על הניסה. אומרת הגמרא, ועד אתנן, אמר רב יהודה, חס ושלום שהקביעה בין המעללה נתנדה, יש משנה בסכת עדויות, האם הקביעה בין המעללה נתנדה, האם קיבל נידוי, אשר זיזל בכבוד של שמעיה ואבטליון, וכתוב שם, לשון המשנה, שאינה עזרה ננעלת על כל אדם בישראל בחוכמה ויראת חטא, הקביעה במעללה, מה זה ננעלת? ננעלת מעצמה או לא? אז כל אחד מתרץ בשיטתו. אביי מתרץ לטעמי, ורב מתרץ לטעמי, אביי מתרץ לטעמי, אין בעזרה בשעה שננעלה, ננעלה בדרך נס, על כל אדם בישראל בחוכמה ויראת חטא, הקביעה במעללה. ורב מתרץ לטעמי, אין בעזרה בשעה שנועלים אותה על כל ישראל, כלומר נועלים אותה בידיים, בחוכמה ויראת חטא, כעקביה בין מעללי. הגמרא מביאה ברייתא בעניין רוב הקהל שהיה בעזרה בשעת הקרבת הפסח. תנו רבנן, מעולם הוא נתמעך אדם בעזרה חוץ מפסח אחד. כן, קרה שפסח אחד, שהיה בימי הלל, שהתמעך בו זקן אחד מחד הדוחק. לא ברור בדיוק מה קרה לו, אבל כנראה לא טוב. והיו קוראים אותו פסח מאוחין, פשוט הוא נרמס למוות. תנו רבנן, פעם אחת ביקש אגריפס המלך ליתן עיניו באוכלוסי ישראל. רוצה לדעת כמה... מה מעניינם של ישראל? אמר לי לכהן גדול, ייתן עיניך בפסחים? בוא נמלא את הקורבן פסח. נטל כוליה מכל אחד, לקח כליה מכל אחד מהפסחים, ונמצאו שם 60 ריבו זוגי כליות, כפליים כי יוצא מצרים. כלומר, כנראה ספרו זוג זוג, כפליים כי יוצא מצרים, חוץ מתמה ושהיה בדרך רחוקה, שהם לא הקריבו את הפסחים באותו יום, ואין לך כל פסח לפסח שלא נמנו עליו יותר מ10 בני אדם, והיו 10 אנשים על כל פסח. והיו קוראים אותו פסח מרובין. כלומר, למעשה, הציבור נעמד בעצם ב-1200 ריבו, כלומר 12 מיליון איש, לכל הפחות, לפי זה. והיו קוראים אותו פסח מרובין, פסח עבה, כלומר, העם היה רב כל כך. עומד עם הנטל כוליה הבעיה כתורה, איך הוא יכול לקחת את הכליה? צריך הכליה, זה בין האמורים שצריך להקיב על המזבח, שקורבן פסח. עומד עם הדהת המקטור, הכוונה אחרי שהוא, אחר מכן, חזר הכל והקטיר את כל הטיות על המזבח. עומד רבה כתיב, הקטירו שלא יערב חלביו זה בזה, הוא צריך להקטיר חלבי כל קורבן לבדו, לא יכול להכיר את כל הכליות ביחד של כל הקורבנות. עדיין אמרתי לו אחד אחד, אחרי זה הוא חזר והכהן והקטיר אותם אחד אחד. עומד עם הבטניה והקטירם שכולו כאחד, צריך להכיר את כל האימורים של אותו קורבן כאחד. אלא מה קרה, איך בדיוק הוא ספר, אלא תפיסה באלמה. היה תופס אותו בידיים, תשעת למיניים, עד להבין עליהם מידי הכינה. לוקח אותם בידיים כל פעם כליה, ואז מביא לו חפץ אחר למנות את זה. כלומר, הכליה היה רק בשביל צורך המניין. לכמה לדקה, לקח לחפץ אחר כדי למנות את זה. בסופו של דבר מנו את החפצים האחרים ולא את הכליות. כל פעם לקחו חפץ כנגד כל כליה. ואחרי זה כמובן הקטירו את הכליה יחד עם שאר האימורים של אותו קורבן. עוד למדנו במשנה שהיו שתי שורות, שורה של כהנים עם כלי כסף ושורה של כהנים עם כלי זהב, ולא מעורבים בין מערבבים בין השורות. מה איתם? למה עשו כך? אילה מדהים השק לדדהב ומעל לדקספה, אם אומר שמה הכהן שמחזיר את הכלי הריק, מקבל כלי אחר מלא, ייקחו ממנו כלי ריק של זהב, ויתנו במקומו כלי מלא של כסף, ואז בעצם ערכו של הכסף נמוך יותר, למרות שזה כלי מלא, וזה הורדה בקודש. אמרנו מעלים בקודש ואין מורידים. לכאורה זה הסיבה שעשו שורה אחת של כסף ושורה אחת של זהב, לא לערב ביניהם. אבל גם כאן, גם אם יש שורה אחת של כסף ושורה אחת של זהב, יש חשש שמעלים בקודש, יש חשש שהורדה בקודש. היינה הכנה, מדין משק לבר מתן, ומה לבר מאה, שמיתו ממנו כלי ששווה 200, ייתנו במקומו כלי מלא, אבל שווה 100. יש פה הורדה בקודש. אלא מה אומרת הגמרא, זו לא הסיבה בכלל שעשו את זה. אלא דהכי שפיר צפי, כך נאה יותר, כך ראו יותר, כך יפה יותר. יפה יותר שיש שורה אחת של זהב, שורה אחת של כסף. פשוט נראה יפה במקדש וזה כבוד המקדש. ולא היו לבזיחין שוליים, אמרנו תחתית שטוחה. תנו רבנן, כל הבזיחין שבמקדש לא היו להן שוליים. חוץ מבזיחי לבונה של לחם הפנים. שני הבזיחים שהיו מלאים את הלבונה בלחם הפנים, היה להם תחתית שטוחה ורחבה. למה שמה יניחו ויפרוס הלחם? שמה, אם לא היה תחתית שטוחה, היו בעצם משעינים את הכלי הזה, את הבזיחי הלבונה אליהם, הכלי, על הלחם הפנים, כי זה היה ממש בין הלחם הפנים. ואם היו משנים אותו הלחם הפנים, בעצם הלחם יפרוס, יישבר הלחם, וזה לא רצו. לכן שמו משהו תחתית שטוחה בבזיחין של לחם הפנים, שאפשר להעמיד את זה בין שתי מערכות של לחם הפנים, על השולחן עצמו, ולא בלי להשים את זה על הלחם. שחט ישראל וקיבל הכהן. למה צריך לומר ששחט ישראל? הרי גם כהן יכול לשחוט, לא עושה אגדה וישראל, מה, כהן לא יכול לשחוט? אלא אומרת מה היא גוף הקמה שלנו, זה מה שרצו למנות אותם, זה שחיטה כשרה בזר, שדווקא שחיטה, לא רק זה שכהן יכול לשחוט, גם כשרה בזר, גם ישראל יכול לשחוט. וקיבל הכהן הקמה שלנו, וכאן לומדים, קיבל הכהן, זה מקבלה ואילך מצוות כהונה, מעבודת הקורבן של קבלת הדם ואילך, לפוקי שחיטה, אז דווקא צריך כהן. נותנו לחברו וחברו לחברו, למה צריך את כל זה שמה מינה, אומרת הגמרא, שהלימוד מי זה הולכה שלו ברגל אבי ההולכה. יש הסתפקות מסכת צבחים. האם הולכה זה חל עבודות למזבח, הולכה למזבח זה אפילו שלא ברגל, אז זה הושטה ביד אחד משני. אז הנה רואים כאן שאפשר, אפשר להושיט כהן אחר כהן, וככה לקיים מצוות הולכה בלי בפועל ללכת ברגל. אפשר לפשוט את הספק, יש מסכת צבחים. אומרת מה אי אפשר לפשוט, דין מהו נאי פוטה, אולי הכהן בכל זאת היה זז מעט ממקומו כלפי המזבח, ואז הוא הביא את הדם, ואז היה הושטה, כלומר הוא בכל זאת היה הולכה ברגל. ואלא מייקה משמן, אז למה לימדו אותנו כל העניין הזה שהביאו מכהן לכהן עד שהגיעו למזבח? אלא רק המשמנן, ברוב עמדרת מלך רצו למד אותנו, שכל הכהנים עסקו בעבודה, כי ברוב עמדרת מלך יש בזה כמובן כבוד המלכות, כבוד השם, כבוד שמיים, שיש הרבה אנשים שעוסקים בעבודה. עוד למדנו במשנה, קיבל את המלך ומחזיר את הריקן, אבל איפך לא, לא לעשות הפוך מזה. להחזיר קודם כל את הריקן ואחרי זה ייטול את המלא. אם הושיטו לך את המלא, צריך לקחת אותו קודם. מדוע? מסיילה לרבי שמעון בן לקיש, אמר רבי שמעון בן לקיש, אין מעבירים על המצוות, אדם בא לעשות, אדם שבא מצווה לידו, אסור לעבור על המצווה הזו, לעזוב אותה ולעשות אחרת. לכן, כשהושיטו לך כלי מלא, לקבל את הכלי המלא, זה מצוות, לקיים מצוות הולכה, ואחרי זה להחזיר את הכלי הריקן. הגענו לסוף סמך דל דמות ב', נראה את זה בהמשך, הגמרא ממשיכה לפרש את המשנה, לגבי סדר הקרבת קורבן פסח. חזק וברוך.